שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, לפרק חדש בפודקאסט של טובי פולק. אנחנו היום עם שתי פינות, קצת שונה מהרגיל, שתי פינות באורך דומה. אחת של גבע קראוז על המספרים של הקורונה בפינת העובדות שלו, בפינת הדאטה. איפה אנחנו עומדים עם חיסוני הבוסטר, עם אלה שמסרבים להתחסן, עם מערכת החינוך, לאן הגענו עד הלום ומה הולך להיות בשלב הבא ככל שאנחנו מסוגלים בכלל לחזות. הפינה השנייה היא פינה מספר 3 בסדרה של אסתי סגל, צוללים לפרטים או צוללים לעובדות, על פרשת הצוללות, בעצם שרוריית השחיתות הגדולה של כלי השיט. אבל עוד לפני זה יש לי כמה דברים נוספים להגיד לכם, מיד. טוב, עכשיו זה, אנחנו לקראת סוף ספטמבר, הפרק הראשון בפודקאסט עלה ב-24 ביולי, זאת אומרת אנחנו יום-יומיים אחרי שמלאו לפודקאסט חודשיים, וזו נקודת ציון מעניין מבחינתי מהבחינה הזאת שאני כבר יודע הרבה יותר על מה זה פודקאסט, איך עושים אותו, איך לא נכון לעשות אותו, עם מי אני יכול לדבר, מי רוצה לדבר איתי, מי פחות או יותר מאזינים לי, מה נכון לעשות ומה פחות נכון לעשות. אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על 8 שבועות פלוס מינוס, 32 פרקים, מה שאומר שפרק בממוצע עלה פעם במשהו כמו בין יומיים לשלושה, נניח פרק ביומיים וחצי, וזה המון, המון בכל קנה מידה. גם רוב הפרקים היו מאוד ארוכים, זאת אומרת, נדמה לי שהבייסליין, המינימום היה בסביבות השעה, אבל היו גם פרקים של שעה וחצי ויותר, יש לי כמה תובנות על העניין הזה, אני אחלוק איתכם. בכל אופן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לפני שנרד לפרטים, להודות לכל מי שהאזין, אנחנו מדברים על, לדעתי מדובר בעשרות אלפי מאזינים במצטבר, הסטטיסטיקות כמו שאמרנו ודיברנו כמה פעמים במהלך הפרקים שהיו מאוד בעייתיות בקטע של כמה באמת מאזינים, כי יש סטרימינג ויש דאונלואודס ויש האזנות, ספירות שונות של האזנות באפליקציות שונות, בנגנים שונים, יש את הספירות של אפל פודקאסט או אייטיונס, ויש את הספירות של ספוטיפיי, ויש את הספירות שמתבצעות בעצם על השרת שבו הפודקאסט מאוחסן ומשודר, אז קשה לדעת. בכל אופן, לפי המדדים שאני מכיר, יש בוודאות מעל 10,000 מאזנות, לדעתי זה יותר, אבל גם המספרים שאנחנו מדברים עליהם כאן, הם מספרים מאוד מאוד מרשימים, ויותר ויותר אנשים גם נכנסים ועוקבים, וזו גם ההזדמנות לאפשר לכם להביע דעה. אני יודע שאנחנו מדברים בינינו, רבים מאיתנו, דרך המסרים והפיד של הטוויטר והפייסבוק, ואנשים גם פונים אליי באופן פרטי, אנשים שמכירים אותי דרך מרימים טלפון או מדברים איתי בוואטסאפ, אבל אני משער שרוב המאזינים, אנחנו לא בקשר ישיר, וחלקם הגדול גם לא נמצאים בהכרח ברשתות החברתיות שאני מחובר אליהם, לפחות לא בפיד שלי, לא ברמת דיבור יומיומי. אז אני פשוט פותח את הערוץ הישיר עבורכם לתגובות, לרעיונות, להצעות, להמלצות על שיחות מעניינות, על נושאים מעניינים במיוחד, גם להעיר הערות טכניות ודברים אחרים. אז פשוט תכתבו לי לכתובת הג'ימייל, אני גם נכנסתי את זה לביו, לתיאור שלי בפודקאסט עצמו, polak.tuvi@gmail.com. פולק אני כותב polak.tuvi בג'ימייל. אני אשמח לקבל מכם כל מייל שרק תעלו על דעתכם. אז מה למדתי? אתמול ככה בשביל קצת להכניס אתכם, חלק גדול מהמאזינים שלי, לסוג של התייעצות, לסוג של לקבל את חוכמת ההמונים, זה נורא מקובל בשנים האחרונות. שמתי בטוויטר איזשהו שרשור של כמה ציוצים ברצף, שבו הצגתי פחות או יותר את הסטטוס של הפודקאסט בימים האלה, והצגתי כמה שאלות לשיפוטכם. והתשובות היו מעניינות, אני התייחסתי גם לתדירות, כמה פעמים, כמה פרקים נכון לעלות בשבוע, בחודש, בשנה, בכלל, על האורך, על מגוון הנושאים, על הפורמט, האם נכון לעשות פרקים כמו שעשיתי עד עכשיו, ברובם של שיחות עם מרואיין או עם משוחח אחד או לפעמים עם שניים, האם נכון להקציב פחות זמן למשוחח אחד או משוחחת ולהכניס יותר פינות, האם נכון להגביל את מסגרת הזמן לאיזשהו פרק זמן קבוע ולא לחרוג ממנו. למשל, אני חושב, ורוב המגיבים גם בטוויטר אבל גם לפני כן דיברו איתי על שעה. שעה זה גם מספר עגול, אנשים רגילים לשמוע גם ברדיו, גם בטלוויזיה, תוכניות ברוטו של שעה, זה גם נותן איזושהי מסגרת לזמן שאתה מקדיש לצורך העניין בפקק, או באימון ספורט, או בבישול, או כל דבר מהסוג הזה. זמן פנוי, זמן שבו אתה מסוגל להקשיב למשהו שהוא אחר, למשהו שהוא לא לוקח ממך את כל תשומת הלב, כמו לצפות נניח במשחק, או בסדרה, או בסרט בטלוויזיה, או בקולנוע. אנחנו יודעים, הפודקאסטים מלווים אותנו כשאנחנו עושים דברים אחרים. יש לי כמה מסקנות מהעניין הזה, אני אחלוק אתכם מה באמת אני חושב לעשות בעניין הזה. אז קודם כל, באמת התדירות עד עכשיו הייתה פסיכית, אני יודע את זה. אני עשיתי את זה די ממודר, רציתי להחדיר את הרעיון לכמה שיותר מעוקביי, מאזיניי, חבריי, גם כאלה שהם פחות. כן, רציתי שתהיה לי נוכחות מסיבית, וברור לי מהרגע הראשון שבקצב הזה אני לא אחזיק מעמד, מה גם שזה, אתם יודעים, זה על חשבון הזמן הפנוי וללא תמורה, למרות שהתמורה הנפשית והרוחנית, אם תרשו לי, של הדבר הזה היא עצומה, באמת קשה להפריז בחשיבות שלה. אני נהנה מכל רגע. אבל זה לא ריאלי לעשות שלושה או לפעמים שלושה וחצי פרקים בממוצע בשבוע, זה קריאת ים סוף. ושתבינו, השיחה עצמה אולי לוקחת שעה, שעה ורבע, אבל ההקלטה לפעמים דורש יותר מטייק אחד, ולאחר מכן העריכה והקיצורים והתיקונים והאינסרטים המוזיקליים, כל הבישול של העסק הזה, הוא מאוד 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 לא פשוט, ואני גם אסגיר לכם שמעולם לא עשיתי את זה. אני בא מעיתונות כתובה, אני יודע לעשות עיתון, אני יודע לעשות מגזין, אני יודע לכתוב, אני יודע לערוך, זה מה שעשיתי כל חיי. רדיו לא עשיתי, לא עשיתי רדיו כמפיק, כשדר, כמגיש, כקריין, זאת ההתנסות הראשונה שלי. כן, מדי פעם ראיינו אותי לרדיו, אפילו גם לטלוויזיה, אבל זה באמת לא דומה בשום צורה שהיא. פה זה על הראש שלי מאלף ועטב, ואם יורשה לי באמת בכל הצניות, אני מרגיש שעקומת הלמידה, לפחות ככל שאני מרגיש אותה וגם לפי התגובות שלכם, היא מרשימה. אז באמת אני חושב שזה יהיה סדר גודל שפעמיים בשבוע. אני לא רוצה לקבוע את זה באופן סופי, אבל נדמה לי שאם אני אוכל, אז אני אשתדל שפרקים חדשים יעלו מדי שני וחמישי בשעות הבוקר, זה ייתן לי מספיק זמן לחשוב על רעיונות, לרעיין, לשוחח, לערוך, לתקן, לשפצר, ללטש את ההקלטות ככל שרק אפשר, וגם לקדם אותם כמו שצריך עוד לפני שהפרק עולה. נעשה קצת טיזינג, נעשה קצת קידומים, כמה טיזרים קטנים, כמה עקיצות, כמה רמזים, אני חושב שזה יכול להיות נחמד. אז כן, שני וחמישי, פעמיים בשבוע, אני מקווה שזה יהיה איפשהו בין 8-10, 11, בבוקר, ואז גם זה ייתן לנו את האפשרות לדון בעניין ולשתף שוב, ולא לתת לפרקים להתיישן מהר מדי. לגבי האורך, נדמה לי שאחרי כל הדיונים וכל הניסיון שהצטבר, שעה זה בסדר. זאת אומרת, זה יכול להיות 50, 55 דקות, זה יכול להיות שעה ו-5 דקות או שעה ו-10 דקות, אבל סדר הגודל של השעה הוא נשמע לי סביר. זאת אומרת, גם אם יש רעיון מרכזי או שיחה מרכזית עם מרואיין או מרואיינת אחד או אחת על פני רוב הפרק, אז אם מחברים את זה גם לפינה או לאיזשהו קטע מערכתי אישי שלי בפתיח, עדיין אפשר לשמור על מסגרת של שעה ולאנשים יהיה יותר קל עם זה. לגבי הנושאים, אני חושב שאנחנו די מבינים שאני מדבר עם מי שמעניין אותי ועל דברים שמעניינים אותי. דיברנו על אקטואליה, על חדשות, על בריאות, על חינוך, קצת על ספורט, על תרבות, על תקשורת ועיתונות כמובן, שזה הדבר שממנו באתי ואליו אני תמיד אחזור. נדמה לי שזה פחות או יותר יהיה המינון גם בעתיד. עם הפתעות, מי יודע, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר או מחרתיים ומי ייפול עליי או עלינו או עליכם, תמיד תמיד עלולים, עשויים לקרות דברים שאנחנו לא מתכננים. אגב, גם בעניין הזה של התדירות, אם יהיה משהו שידרוש, באמת מה שנקרא מבזק מתפרץ, פרק קצר של 20 דקות, של חצי שעה, שיתייחס לאיזשהו אירוע מסעיר, שדורש התייחסות שלי, לדעתי כמובן, שום דבר לא דורש באמת, אז אני ארשה לעצמי קצת לחרוק, ואני גם אתן התראה על זה, אבל אני באמת אשתדל לשמור על מינון סביר, גם בשבילי וגם בשביל המאזינים. גם בנושאים הטכניים אני מקווה להשתפר כמה שרק אפשר, אני עובד קשה בשביל לאזן את הגובה הצליל, את הווליום ביני לבין המרואיינים, רק שיהיה ברור, הסיפור הוא לא כל כך פשוט, כי אני מראיין בעיקרון בזום, גם בגלל הימים האלה, גם בגלל הבעיה הגדולה בתאום ובפגישות עם אנשים שאני מדבר איתם, ובגדול הזום הוא כלי נהדר לצרכים האלה, הבעיה היא שיש פערים טכניים, טכנולוגיים, ביני לבין שאר העולם. נדירים המקרים שבהם אנחנו מקבלים פיד סאונד שהוא אחיד. אז יש טריקים ויש תוכנות עריכה שמטפלות בזה, ועדיין ניכר לפעמים הפער. אני משתדל ואני אשתדל, ואני גם לא אתבייש לבקש עזרה מקצועית ככל שזה יידרש. אבל זה באמת יתקדם עם הזמן, וגם הטכנולוגיה והאמצעים שאני אוכל להרשות לעצמי בעתיד יהיו קצת יותר טובים ממה שיש היום. אני רק אסביר שאני מקליט מהלפטופ שלי בבית, רכשתי אומנם ציוד הקלטה מקצועי, או לפחות סמי-מקצועי, מיקרופון, אוזניות, אבל בסופו של דבר זו שיחת אינטרנט, זו שיחת זום שמתנהלת באינטרנט, על היתרונות והחסרונות שלה, זה לא אולפן, זה פשוט חדר אצלי בבית שבו אני מקליט. אז אני מקווה שאתם תקבלו את זה בהבנה. יש גם את העניין של הקטעי המוזיקה שבהגדרה כמעט תמיד הם צורכים, עם הרכאות או בלי. אני עושה מאמצים גדולים להשוות גם את גובה הצליל בעניין הזה. אני חושב שזה קצת השתפר בזמן האחרון, ובכל אופן זה הכיוון. אוקיי, חזרנו. אז בגדול אני מרוצה מאוד מהפרויקט הזה. אני בהחלט מתכוון להמשיך בו ככל שיהיה לי את הכוחות והיכולות לעשות את זה. כמו שכתבתי וכמו שכבר אמרתי, לחלק מהאורחים שלי, המשוחחים איתי, אני פניתי, אחרים קצת פחות פנו אליי, ואני שמח גם על זה וגם על זה. היו כאלה שפניתי אליהם, לא יודע אם ממש סירבו, אבל התחמקו מהסיבות שלהם, אולי הם יחזרו באיזשהו שלב, אולי לא, אבל זה בסדר, העולם מלא באופציות, ואני ממש לא נותר לאף אחד על שום דבר. אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני אשמח לקבל תגובות והתייחסויות בטוויטר, בפייסבוק, בוואטסאפ, אני באמת פתוח לשיחות עם כל אחד וכל אחת, ואני אגיד משהו בעניין הזה. עד עכשיו דיברתי עם אנשים שהם ברובם המכריע מבית הספר שלי, אנשים כמוני, ברמה החברתית, מבחינת הגיל, מבחינת השקפת העולם, השקפת העולם הפוליטית, החברתית, כל מה שכרוך בזה. אתם יודעים, אנחנו מדברים עם אנשים כמונו, עם בני מינינו, נקרא לזה ככה. לפעמים קצת חסר לי הדיבייט, הוויכוח. ופה ושם פניתי לכאלה שהיה פוטנציאל לסוג של אימות ידידותי. אני לא אוהב לערוך אימותים, אבל שוב, לא בהכרח חייבים להסכים על כל דבר. עד עכשיו ההיענות הייתה מינורית אם בכלל, אבל אני די משוכנע שזה הולך להשתנות בקרוב. גם יהיו ספשיילים, יהיו כל מיני דברים שהם נוגעים לתאריכים מסוימים שהתרחשו בשנה. בקרוב יהיה יום השנה מי יודע כמה למלחמת יום כיפור, ויום השנה 26 לרצח רבין, וכן הלאה, אתם יודעים, ימי אזכור שכל אחד מאיתנו פלוס מינוס מי שהיה בחיים, מי שהיה בהכרה בימים המחרים האלה, לא ישכח איפה הוא היה ומה הוא מרגיש ואיך זה מלווה אותו. אז אני אשתדל להתייחס גם לדברים האלה. ואתם באמת מוזמנים להגיב לי בכל הפורמטים. אני מזכיר שוב, polak.tuvi@gmail.com, polak, polak.tuvi@gmail.com. ועד כאן פחות או יותר מצב העניינים בפודקאסט הזה נכון לעכשיו, ומיד נוכל לעבור לעניינים שבהם נעסוק ברמת התוכן בפרק הזה. טוב, אז כאמור, שני עניינים בפרק הזה. אחד, מיד, גבע קראוז עם פינת הנתונים על הקורונה, על הבוסטר, על החיסונים, על איפה אנחנו היום ולאן אנחנו הולכים. ולאחר מכן, אסתי סגל עם פרק נוסף בסדרה שלה, סדרה מרתקת והדי מזעזעת, אני חייב להגיד על מה זה בכלל פרשת הצוללות או פרשת כלי השייט או כל הסיפור הזה שבאמת מלווה אותנו ועוד נשמע ממנו בחודשים ובשנים הבאות. הטענה שלי שוועדת חקירה אמיתית לא תהיה בסיפור הזה, יש לי על זה הרבה מאוד ויכוחים עם אנשים, אבל את זה עוד נראה. אז קודם כל באמת נעבור אחרי עוד קטע קצר של מעבר, נעבור לגבע. טוב, כמובטח, אנחנו שוב בפינת העובדות, הנתונים, הדאטה עם גבע קראוז, והפעם נדבר קצת על נתונים ופרשנותם, או נתונים והצגתם. אפשר להגיד פייק ניוז, אבל זה לא תמיד פייק ניוז, כי זה איך בעצם מציגים את הניוז או את העובדות. ונדמה לי שממש אנחנו מקליטים עכשיו בשעת ערב, ושעות ספורות לפני שנכנסו להקלטה הזאת, הייתה איזושהי כותרת חדשות ערוץ 2, סליחה 12, מין איזשהו מסגור של הבוסטר, סימן שאלה, דילמת הבוסטר, עוד סימן, משהו כזה, אני לא זוכר את הפרטים. היי גבע, מה אתה אומר על זה?
תראה, אני ואתה למדנו באותו בית ספר לתקשורת, בעיתונות הכתובה של שנות אתה ה-70, אני ה-80, ה-90.
אל תסמן לי כל כך זקן, התחלתי בשנות ה-80, אבל בסדר.
ואחד השיעורים הראשונים שאני זוכר, אני הגעתי מהרדיו והגעתי לעיתונות הכתובה, ואחד השיעורים הראשונים שלימדו אותי לגבי עיתונות כתובה היה ש-90% מהאנשים קוראים רק את הכותרת, אולי את כותרת המשנה, אולי כיתוב תמונה, ואף אחד לא קורא את הטקסט. ולכן חשוב שטקסט יהיה טוב, חשוב שהוא יהיה כתוב בעברית נכונה, מדויק וכו', אבל תשומת ליבו של העורך, שזו הייתה העבודה שלי ושלך בעבר, צריכה להיות מוקדשת לכותרת ולכותרת משנה, כי זה מה שרוב האנשים קוראים וזוכרים, וזה המסגור, זה מה שהם קולטים בראש. ולכן כשכלי התקשורת כמו ערוץ 2 וערוצים אחרים, נותנים את העובדות המדויקות, נניח שהם נותנים את העובדות המדויקות, זה כן, לא הנחה שתמיד מתגשמת, נכון. אבל גם כשהם נותנים אותה, ואז המסגור הוא אחר, מה שנחרט בראש, שזה לא העובדה, אלא המסגור, והיום אנחנו לא במדיום ויזואלי, אבל יש את המסגור של מה שכתוב על התמונה כשרואים אותה, וכתוב סימני השאלה של הבוסטר.
כן, הם קוראים לזה לא סופר ש... נדמה לי, בטלוויזיה קוראים לזה סופר, כן. יש איזה מין ביטוי כזה, אני רק אסגיר שעשינו טריקים אפילו בקורסים של תקשורת, אני לא יודע אם עשו לכם את זה בגלי צהל, אבל אני זוכר שהעברתי קורסים בעיתונות ספורט כתובה, באמת בשנות ה-80, אז אפרופו הקטע של איך לכתוב ידיעה ומה כתוב בפנים, אז היינו עושים טריקים של לשתול פסקאות שאין להם שום קשר לשום דבר, וגילינו שבאמת אף אחד לא היה קורא את הפסקה השלישית מהסוף או הרביעית מההתחלה וכאלה דברים, ובאמת מה שאנשים זכרו זה רק הכותרת, אבל אפילו יותר מזה, אנשים זוכרים את המבזקים שלפני הכותרת, זאת אומרת, אנשים לפעמים פותחים טלוויזיה ב5-8 או ב3-8, אתה שמתחילות המהדורות היום, וממש מזבזפים בין המהדורות לראות מה יהיו כותרות המהדורה. ופחות או יותר זה מה שמגבש את הנרטיב שלהם לגבי כל הערב. אז זה מה שראינו בעצם לפני כמה שעות.
כן, ואני רוצה להדגיש מה החשיבות פה, כי אנחנו נמצאים כרגע במצב שמגפת הבלתי מחוסנים ממוקדת בסופו של דבר, דיברנו על זה בעבר, בעיקר באנשים שאוהבים לכנות את זה בעלי אוריינות נמוכה. כלומר, אנשים שהם לא מתעמקים בעובדות, הם ניזונים, הם מידע חלקי, הם לא תמיד שולטים בעברית כל כך טובה אם הם עולים חדשים או במגזר הערבי. אנשים כאלה שרואים את הכותרת, זה כותרת לרעיון עם פרופסור גליה רב, סימני השאלה על הבוסטר, מה שהם זוכרים בסופו של דבר.
סימני שאלה.
שזה בספק. כן, למה, עובדות, נתונים, זה בספק, וזה כמובן לא מבריץ אותם ללכת ולהתחסן, ואת התוצאות אנחנו רואים במספרים, אני אצלול קצת למספרים שיש לנו, אני אזכיר שאנחנו בתקופת חגים, אז כל המספרים הם ככה בערבון חצי מוגבל, אבל המגמות הן מאוד 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 ברורות. בימים האחרונים 40% מהמאומתים, גם בחולים הקשים החדשים, התמונה היא די דומה, הם מהמגזר הערבי. 30 היישובים האדומים ביותר מהמגזר הערבי. עכשיו, זה תועדה של שני דברים. קודם כל, שהלימודים אצלם נמשכים. אין חופשת סוכות, בתי הספר פועלים כרגיל, ההדבקה מגיעה מהילדים, חוזרת הביתה למבוגרים, ואלה הנתונים. וגם מתהליכים שקרו קודם לכן, של חופשות בטורקיה וכו, וכל זה מתחבר עם העובדה שאחוזי החיסון אצלם נמוכים משמעותית מאשר במגזר היהודי, מסיבות של חוסר נגישות למידע, פייק ניוז, אנחנו ואחרים עושים מלחמה מאוד גדולה בפייק ניוז בציבור העברי, יש הרבה אנשים שנרתמו לזה, זה מחלחל בסופו של דבר לאט לאט, במגזר הערבי אני לא חושב שנעשית אותה עבודה.
כן, אני ראיינתי, אדם משכיל מאוד, ערבי ישראלי, בילאל יוסף, לפני יומיים, לפני שניים, שלושה פרקים, על כל מיני דברים שקשורים בחברה הערבית, ובעיקר על האלימות וכו', אבל שאלתי אותו לגבי הקטע הזה של החיסון, למה בעצם זה לא קורה אצלם באחוזים דומים לאוכלוסייה הכללית, וקצת יחזב אותי, לא רציתי לפתח את הנושא הזה, לא רציתי להביך אותו, כי גם לא התכוננו מראש לדבר דווקא על זה, אבל הוא גם אמר במין חצי נימה אפולוגקטית כזאת, אני לא יודע, אין לי נתונים, אבל גם אני לא בטוח, יודע, מבין, לא יודע אם זה מה שנכון לעשות, כל מיני, יש פה משהו, יש פה משהו או ש, כמו שאתה אומר, בא מהצד של האוריינות המוגבלת, אבל זה לא המקרה שלו, או שבאמת, יש חוסר אמון מוחלט, או גבוה מאוד מול השלטון, מול מקבלי החלטות.
אני יכול להגיד לך שזו תופעה, שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרשנות סוציולוגיות, כי אין לי את הנתונים ואת המידע הזה, אבל אני כן יש לי נתונים ומידע שתופעות דומות מאוד קורות ברחבי העולם, בקרב שכבות שהן גם מצד אחד בסוציו-אקונומית, אבל גם אצל המשכילים אצלם יש רתיעה מהממסד, אנחנו ראינו את זה אצל השחורים בארצות הברית, אצל הלטינו-אמריקאים, ראינו את זה במקומות אחרים בעולים, קבוצות שהן קבוצות מיעוט.
כן, מיעוטים, חוסר אמון. אנחנו כל פעם על מיעוטים.
כן, אבל נגיד האסיאטים בארצות הברית הם גם מיעוט, אבל אצלם זה לא קיים, כי אין אצלם את הניכור הזה מהממסד. מיעוטים שיש להם ניכור מהממסד ומשלטון, יש חוסר אמון כללי, וזה משפיע לצערנו גם על התמונה הזאת. אם אנחנו רוצים להיות קצת גם חיוביים, אז זה משהו שממש גם כתבתי אותו הערב במדיות האישיות שלי, אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה שלקחה הבוסטר, מחוסנת בצורה מלאה, עברו כמה שבועות מאז הבוסטר, אל תתפוס אותי במילים, אני לא רוצה להגיד שהמגפה...
זה לא אפס או מאה, אנחנו כבר יודעים את זה.
אבל אנחנו קרוב מתקרבים לשם. כן. זאת אומרת, כרגע יש קצת יותר מ-50 חולים קשים עם בוסטר, מתווסים כל יום בערך 5. זה מתוך אוכלוסייה של 3.2 מיליון.
וחולים קשים, נראיתי בפעם, בהצצה האחרונה בדשבורד, יש בסביבות 700.
יש בסביבות 700 בסך הכל, כן, מתוכם בערך 50 וקצת עם בוסטר. יש כל יום, זה משתנה, 70, 80, לפעמים 90, קשים חדשים, שמתוכם 5-6 עם בוסטר. זאת אומרת, אם אתה אדם לא עם מחלות קשות מאוד כמו סרטן או השתלת כליה ולקחת בוסטר, הסיכוי שלך להפוך לחולה קשה בתקופה הקרובה הוא קטן מאוד מאוד, הוא לא אפס, אבל הוא קטן מאוד מאוד. לעומת זאת, אם לא התחסנת בכלל, מצבך עגום מאוד.
זהו, עכשיו, אנחנו כבר, בוא נגיד, נדמה לי שעברנו את השלב הזה של הוויכוח לגבי, אני מדבר במספרים הגדולים, לגבי כן. חיסונים בכלל, מנה אחת, שתיים. אגב, סתם, אנחנו לא, שנינו לא רופאים ולא אפידמיולוגים ולא שום דבר מהדבר הזה, אבל אם באמת בן אדם לקח חיסון אחד ושתיים, ממה שאתה שומע וקורא, מתי זה היה? ינואר, ינואר, פברואר, תחילת השנה כן. הזאת. ולא לקח בוסטר, הוא בעצם בבדיקה סרולוגית יכול להיות ש, 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 שבאופן מעשי הוא לא מחוסן בכלל.
הבדיקה הסרולוגית היא לא מדד מספיק אמין לשום דבר, היא מדד חלקי מאוד. הסיכוי שלו, אני נדבק למספרים ולמה שיש לי, נתת לך דוגמה בדקתי את זה היום לשכבת הגיל שלי, היה לי יום הולדת, אז הסתכלתי על שכבת הגיל שלי.
ואני אגיד שוב מזל טוב, שגם המאזינים ידעו.
כן, אז הסתכלתי על שכבת הגיל שלי, שזה בין 40 ל-49, אתה יכול לראות שהסיכוי להדבקה, הסיכוי להיות מאומת של אדם, שלקח, קוראים לזה בהגדרה, מחוסן בלי דחף, או שתי מנות, או מחלה, או מחלה
והחלמה, כן.
כן, אז הוא פי 7 מאשר אדם עם בוסטר. הסיכוי להדבקה, לצאת מאומת. יש פי 7 יותר מאומתים, והסיכוי להיות חולה קשה הוא פי 5.
אז טוב, אז צריך אבל כאן לנרמל את זה מול, סליחה על המילה הזאת שכולם משתמשים בה, מול אלה שלא מתחסנים בכלל. זאת אומרת, מה הפער פה?
הפער הוא, תכף אני יכול להגיד לך בדיוק, הנה אנחנו על 40-49, נסתכל על חולים קשים, לא מחוסנים, 57.2 ל-100 אלף, אוקיי?
שזה במספרים...
חולים קשים, 60 מכל 100 אלף, תוריד 10, 6 מכל 10,000. מחוסנים ללא דחף זה 1.9, זאת אומרת היחס הוא 57.2, לעומת 1.9, זה יחס מטורף.
בקיצור, צריך להתחסן ואין פה שאלה בכלל. אבל בוא נחזור, בוא נחזור לתחילת השיחה, ובעצם לעניין של לשמוע התכנסנו. למה ואיך ומאיפה זה מגיע? כל מיני כלי תקשורת, עזוב עכשיו את גיא מרוז ויורם לס, זה... אני לא רוצה לגעת בזה בכלל, זה כבר במחוזות הביזר. אבל אני מדבר איתך על הערוצים המרכזיים, על כל הדיון הזה של מי צריך לשכנע והאם צריך להכריח או להפלות או להבדיל או לחסום כאלה שלא התחסנו, או כל הקטע של סימני שאלה, סימני השאלה סביב הבוסטר, סימני המומחים, אני שמעתי היום מבני דנה וייס, אבל המומחים, אני אומרת לאחד מהפרופסורים שם, אבל המומחים אומרים עכשיו, מה זה מומחים? יש לך מומחה באולפן, ואת אומרת למומחה, אבל המומחים אומרים שיש בעיה. איזה מומחים? על איזה בסיס? מאיפה הם באו? מי קבע שיש בעיה? אני לא מצליח להבין למה הגישה הזו בכלל קיימת.
תראה, אני אגיד, אני אנסה להציג את זה בצורה חיובית ופוזיטיבית.
אתה אדם רחום, זה ידוע.
יש הרבה שאלות ומחלוקות, גם רפואיות, סביב השאלות האלה, בעיקר כרגע, מי צריך לקחת בוסטר ומה הסיכול מול התועלת. סיכמנו שזה, אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד מועיל לגבי מבוגרים, אבל אם אתה בן 22 עם שתי מנות, אי אפשר להכחיש שיש פה שאלה אם אני צריך לקחת בוסטר או לא. יש לי תשובה, אבל יש שאלה כזאת. ויש שאלה לגבי חיסוני ילדים, לא משנה אם זה בגילאי 6 עד 11 שיקרה עוד מעט, או בגילאי 12 עד 15, השאלה קיימת ואי אפשר להתחמק ממנה, יש מדינות כמו בריטניה שתקופה ארוכה לא חיסנו ילדים, יש מומחים אמיתיים, מומחים לא פייק וזה, שאומרים שיחס הסיכון תועלת פה הוא כזה שלא מצדיק, זאת אומרת השאלות האלה קיימות, יש בעיה קשה מאוד מתחילת הקורונה ועד היום, שזה הדבר מעציב מאוד בעיניי, שההסברה של משרד הבריאות לא טובה. הם שולחים לה
בהרחה. אני אעצור פה, אני אעצור פה שנייה, כי אתה חוזר על הקטע של ההסברה, ובכנות, לא, זה לא אישי, אבל זה מרגיז אותי, כי מה, זאת אומרת, הרי לך ולי, ולעוד כמה כבר, 3.5 מיליון ישראלים, ההסברה הייתה בסדר גמור, לא היה לנו שום בעיה עם ההסברה הזאת, האמת, גם לא היינו צריכים אותה. אז איך זה שיש מיליון או חצי מיליון או 200 אלף נותניקים או אני לא יודע מה, שמבחינתם, עזוב עכשיו את הקטע של מיעוטים שיש להם גישה בעייתית, כי הסברה יותר טובה גם במגזרים הבעייתיים, אני לא בטוח שתשנה את העניין. אני מדבר על מגזרים ועל תקשורת, ועל מובילי דעת קהל שמתעקשים, זה כאילו הם עושים בכוונה, זאת התחושה שלי.
זה בוודאי שהם עושים בכוונה.
למה? בשביל מה?
כל, צריך לשאול אותם, תשאול אותי, זה עניין של אגו בעיקר. אנשים שרוצים לתפוס עמדה של פוזיציה ובולטות, הם מחדדים את סימני השאלה האלה הקיימים, אבל במקום לתת להם מסגור ראוי, לתת להם את התשובות הנכונות או את התשובות החלקיות שקיימות, הם הוספים את זה לסנסציה תקשורתית בטלוויזיה. אני עדיין חושב, למרות שאני אציין את זה הרבה, שרוב הבעיה היא לא שם, אלא במדיה החברתית. אני הכנסתי ביומיים שלושה האחרונים שוב לבדוק מה קורה בקבוצת ההורים אמזון של האנשים, מה קורה בקבוצת מורים לא מחוסנים, מה קורה בכל מיני קבוצות כאלה, לא קבוצות של מתנגדי חיסונים בהכרח, אלא קבוצות גם מסביב. כן. כמות הפייק שמסתובב שם, חבר טוב שלי, עיתונאי מוכשר, חכם ובעל השכלה רחבה, שאל היום, אולי מישהו יסביר לי האם מחוסנים מדביקים כמו בלתי מחוסנים. עכשיו, התשובה ברורה, היום עניתי לו שלא מחוסנים נדבקים פי 15 ממחוסני בוסטר. אז הנתון קיים. יש אצל אנשים את הדבר הזה שהם מטילים ספק, כי הם מטילים ספק והם ניזונים מהמידע שהם תקועים בו בתוך הרשת החברתית, ושם אחת הבעיות של ההסברה. ויש פה גם נושא אחר, אני התעסקתי לא מעט בנושא של חיסונים עוד לפני הקורונה, זאת אומרת, בחיסוני ילדים, שיש גם הורים שהם מתנגדים אליהם, לא רוצים לחסן את הילדים.
יש בגליל קהילות שלמות שבכלל לא מחסנים לכלום, זה נורא.
והמסקנות שהגעתי אליהם, שהנושא הזה של חיסונים, בניגוד כמעט לכל דבר אחר, נוגע באיזשהו אלמנט פסיכולוגי מאוד מאוד עמוק אצל אנשים, לא רציונלי. אין לי את התשובה אם זה הפחד
מהזריקה. מכיר את הכינוי החדש שלנו, המוזרקים.
כן. יש בזה משהו מאוד מאוד לא רציונלי, ואתה יכול לראות את זה עכשיו, למרות שיש פה גם כן איזה סייג, בתרופה החדשה שהגיעה לישראל, הג'נרון, שהביאו אותה מארצות הברית, שבסופו של דבר, אני לא אכנס למונחים רפואיים מדויקים, אבל זה בסופו של דבר חיסון פסיבי. זאת אומרת, נותנים לך את הנוגדנים שהגוף שלך אמור לייצר, ייצרו אותם במעבדה ונותנים לך אותם.
וכבר הערב ראיתי ידיעה שחולים קשים שמחוברים לאקמו, אם הם בכלל בהכרה, מי יש מביניהם שמתנגדים גם לקחת את התרופה הזאת, למרות שהם על סף מוות. שזה בכלל, אני מבין מה הולך פה.
אז מייצרים לך את החיסון, כאילו את התוצרים שלו מחוץ לגוף, ונותנים לך אותו. עכשיו בארץ הובש, יהיו את המתנגדים, אבל אני רוצה, זה רק ממש חדש, אז אני אקח את הדוגמה של מה שקורה בפלורידה, שיש שם כידוע הרבה מאוד מתנגדים, ואנשים שלא מתחסנים, או מתנגדים לתו הירוק המקומי שלהם, ואצלם המושל הקים 20 מרכזים שנותנים את התרופה הזאת, זאת אומרת, נדבקת בקורונה, זו תרופה שאחרי שנדבקת, כדי שלא תידרדר למצב קשה, אתה בא ולוקח את העירוי הזה לגוף.
סוג של פוסטינור.
כן, אבל שם רצים לקחת אותו. כן. זאת אומרת, אנשים רצים לקחת אותו, אנשים שלא התחסנו בחלקם הגדול, ואת זה הם מוכנים לקחת, למרות שזה בסופו של דבר סוג של סיים. ולכן יש פה איזשהו אלמנט פסיכולוגי שנוגע לפעולת החיסון עצמו, למה עושה חיסון, איך זה עובד. היום הייתה לי שיחה עם ידידה שלי ששאלה אותי למה הבוסטר לא עובד ב-100%. שוב, אנשים חושבים שהבטיחו להם שאם תיקח בוסטר יהיה 100%.
אבל פה באמת זה מסוג הדברים של, אנחנו גם יודעים, לפחות אני מניח שגם אתה, אנחנו לוקחים כל שנה חיסון שפעת, אתה יודע מה, חצבת, אדמת, שחפת, whatever, אין מעולם ברפואה, בשום תחום שהוא, אין 100%, מאיפה השאלה הזו בכלל עולה?
אבל שוב, אני ואתה, ואנשים כמונו הם לא הבעיה, העובדה שיש כמה מאות אלפי מתנגדים גורפים, וכמה מיליוני ספקנים, שאותם הדברים האלה לא משכנעים, אפשר לשכנע אותם, את רובם, לא את כולם, ואיך עושים את זה? אין לי את התשובה, אני מנסה לעזור ביכולתי הדלה, אני חושב, שחזרה רפטטיבית על עובדות, ללא הטפת מוסר, ללא איומים, ללא סנקציות, אני אגב הייתי אישית נגד התו הירוק מלכתחילה.
כן, אבל במספרים גדולים איך אתה יכול לשלוט בהמון בקטע הזה? זאת אומרת, אם תסמוך על אנשים שיגידו הכל בסדר, אני בריא, לאן נגיע?
התשובה שלי מאוד פשוטה, אבל לא בכך, אתה יודע, אני לא ראש הממשלה. כשיש מגפה מתפרצת, בסופו של דבר צריך לעשות ללא תו ירוק, לעשות הגבלה על התקהלויות.
נו, אוקיי, אז אנחנו מדברים על מה שהיה בעצם לפני שנה. אגב, התייחסות לעובדות בתקשורת, אנחנו זוכרים טוב מאוד מה זה היה לפני שבוע, 10 ימים, את הערב העמק הבכה של מערכת הבריאות הישראלית עם ה-FDA, שפתאום כולם יודעים איך עובד ה-FDA ואיך עובדות הוועדות המייעצות, ומה קל למערכת הבריאות, ה-FDA דחה או חיכה או לא אישר בוסטר וכו', ואז הסתבר, כמו שאתה אמרת ולא רק אתה, שהם בעצם עשו מה שאנחנו עשינו, התחילו מגיל מסוים, ולאט לאט יורידו מן הסתם את הגיל הזה לפי הצורך, ובכלל אוכלוסיות נזקקות בארצות הברית הם בהיקפים הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מכירים כאן, אבל התקשורת הייתה פשוט, זה האורגזמה מטורפת, והנה אני שוב אומר, יושבים בוויינט ובהארץ ובחדשות 12 ובחדשות 13 בכל המקומות האלה, יושבים אנשים רציניים חלקם הם באמת אנשים או שאנחנו לימדנו אותם, או שעבדו איתנו, או שהם צעירים שלמדו ממישהו אחר. למה הם כל הזמן מחפשים את המטבע מתחת לפנה שלו דולק? למה?
תראה, במקרה של פייזר אנחנו נפלוש רגע לתקשורת, כן. כי כיוון שעקבתי אחרי זה בשידור חי, וכיוון שעשיתי את השידורים החיים האלה הרבה שנים, כן. אז מעבר לאנשים עם אג'נדה שהם קיימים, היה פה טעות יחצנית קשה מאוד של פייזר עצמה וממשל ביידן, כי מה שקרה, הם העלו להצבעה קודם כל את בקשת האישור הגורף. עכשיו, כל מי שעיניו בראשו, כולל אני כתבתי זה, קודם ידע שהאישור הזה יידחה. ה-FDA לא יאשר בוסטר לכולם בגיל 16 במצב של ארצות הברית כרגע. זה העז שהכניסו אותה כדי לקבל את האישור השני. ההצעה, הצבעה הזאת עלתה ראשונה. ואיך שנדחתה, קפצו הכותרות.
מה זה קפצו? אני אומר לך, זה היה זיקוקי דינור.
עכשיו, גם אנשים שדיברתי איתם, שמבינים בזה הרבה יותר ממני, אמרו לי באותו רגע, תשמע קטסטרופה. אמרתי להם, אבל רגע עוד תהיה עוד רגע עוד הצבעה על האישור החלקי, ואמרו לי לא. זאת אומרת, הם לא ידעו אפילו, זה לא היה כתוב באג'נדה, שתהיה הצבעה שנייה. אני הערכתי שזה מה שיקרה, אבל זה לא היה כתוב באג'נדה, ולכן, אחרי חצי שעה, 40 דקות הייתה הצבעה שנייה, שבעצם אושר, כמו שאמרנו, לבערך 80% מהקהל הרלוונטי בארצות הברית כרגע, ואני אגב, דיברתי עם כמה אנשים בארצות הברית, בינינו, כל מי שרוצה בוסטר מקבל, כאילו, זה לא ישראל, אתה יכול ללכת לבד לקנות וגמרנו.
גבע, כל מי שרוצה כל דבר פה בישראל, ניגש למרכזי החיסון, ומקבל את מה שהוא רוצה, מכיוון שהם עומדים שם ומחכים שתבוא. הרי זה בכלל, כל התורים שעשו פה זה הפייק.
לא, זה גם בארצות הברית, גם אם אתה...
אני מניח שזה מה שיש.
אין לך כלום.
הפרה רוצה יותר להעניק מאשר אנשים לנהוג.
אף אחד לא יגיד לך לא.
נכון.
אבל מכיוון שזה יצא חצי שעה 40 דקות אחרי, אז כבר הכותרות והתודעה נקבעה על ההחלטה הזאת, ומי שיש לו את האג'נדה נגד משרד הבריאות, כמו כמה חברים בטלוויזיה וכתבי בריאות, שיש להם איזה אג'נדה כזאת, סיבותיהם שלהם, מיהרו לפמפם את זה. ברור לך שמבחינת הדרמה, הרייטינג, שזה מה שהתקשורת אוהבת, זה הרבה יותר מרתק להגיד, נדחה מלחמה, ביזיון, מאשר להגיד, אישור פרוצדורלי שהיה ברור ומובן מאליו, ואין לו שום משמעות מיוחדת. זה לא כותרת, זה לא מעניין. זה שזה עולה בחיי אדם, זה בעיה אחרת.
כן, אני גם חושב ש... כל הכאוס שאנחנו חיים בו בשנתיים האחרונות, עוד מעט שנתיים... מאז שבאמת הכל התחיל שם בסין, ואחר כך ביפן, יש פה איזה שיבוש מטורף של, של עובדות ופרשניות של עובדות, והבנה בתחום, אנשים שבחיים לא ידעו מה זה בכלל FDA, או שיש ראשי תיבות כאלה, ומה זה אומר, פתאום נשבעים בו כאילו שזה הורים ותומים, כאשר חלק גדול מהתקנות וענייני הבריאות שלנו לא קשורים אליהם, whatsoever, אבל נניח לעניין הזה, אתה, כמו שאמרנו, מתעסק עם עובדות ודאטה, בוא נסתכל טיפה קדימה, מה המגמה כרגע לדעתך, בהתחשב בזה שבכל זאת אנשים ממשיכים להתחסן, גם אם במספרים שהם קטנים יותר, וגם התרופה שנכנסה, ואולי, שוב, הזמן שעובר, מה אנחנו הולכים לראות?
יש תחזיות מנוגדות, והתחזית של אנשי משרד הבריאות לא כל כך אופטימית, ולכן הם גם לחצו על נפתלי בנט לעשות את הגבלת התקהלויות כלשהי, והיא לדעתי, הם לא אמרו את זה, אבל זה כבר פרשנות שלי, היא נובעת מכך שבעצם מערכת הבריאות היום באי ספיקה. המצב שבו יש, אמנם סביב 700 חולים קשים, פלוס 70-80 כל יום, אבל חלק גדול מהם צעירים, בניגוד למה שהיה בעבר, יוצרת עומס כבד על מערכת הבריאות, כי הם אנשים שדורשים הרבה טיפול, הרבה זמן, הם לא מתים מהר.
דיברנו על זה, כן.
ואנשי מערכת הבריאות אומרים בצדק שהמערכת לא יכולה לתפקד ככה במשך כמה חודשים. אם אנחנו נשאר באותו מצב של 3-4 חודשים, זה מקושי בלתי נסבל למערכת הבריאות. כמה זמן זה יימשך, אין אפשר לדעת, כי השאלה העיקרית מבחינת הנתונים היא מה יקרה כשהלימודים יחזרו. היינו עכשיו בהפסקה ארוכה בלימודים, ה-R ירד במגזר החילוני, בתל אביב אנחנו קרובים ל-2,000 חולים פעילים, כרגע היינו ב-4,000. זאת אומרת, יש ירידה משמעותית מאוד, האם כשיחילו הלימודים זה יחזור, באיזה היקף? זה יחזור כן, אבל שאלה באיזה היקף. שאלה שנייה שעומדת על הפרק והיא כנראה נתעסק בה בעיקר בתקופה הקרובה, היא שאלת חיסוני הילדים. הם יאושרו, אני מניח, אני לא יושב ב-FDA ולא ראיתי את המחקר של פייזר, את הניסוי שלה, מתי? גם אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות אם ביידן ילחץ עליהם שהם ייפגשו כבר בתחילת אוקטובר, אם לא, אולי באמצע אוקטובר, ואז גם יהיה, כל מה שלמדת על פייק ניוז עד היום יהיה מוכפל פי חמש.
זה הולך להיות שיט סטורם רציני מאוד.
כן, והשאלה אם כשהתחסנו ובאיזה קצב, איזה, עד כמה זה יוריד את ה-R. ראש הממשלה בנט קיבל תחזיות אחרות, גורמים אחרים, לא ממשרד הבריאות, שהן יותר אופטימיות, שהן מתבססות על כך שאחרי החגים גם קצב הבוסטר יגדל, זאת אומרת הקצב היה מאוד נמוך בחגים מטבע הדברים.
עדיין אנחנו מדברים על מספרים יפים, זאת אומרת, אתה יודע, איך שלא נסתכל על זה, אני חושב שבעד סוף החודש זה נגיע לסביב 4 מיליון שקיבלו את זריקת הדחף.
השאלה העיקרית היא הגילאים של 40 עד 60, שהם בכל זאת הגילאים שעדיין יש בהם רמה לא מאוד גבוהה, אבל רמה לא נמוכה של חולים קשים, ואם אצלם מגיע בוסטר למספרים של 80-90%, אז התמונה תשתנה, ויש סיכוי שוב שאחרי סוכות שזה יעלה, ובנוסף, זה אין לי שום דרך להעריך, התרופה החדשה, עד כמה תצליח להפחית את מספר החולים הקשים, מתוך הבלתי מחוסנים, הם נותנים, יש בה תקוות רבות, כי יש לה, לפי המידע שהגיע כבר מארצות הברית, למקומות אחרים שבדקו את היעילות של סביב 70%, כשהיא ניתנת בזמן. החלק הגדול מהבעיה פה היא לאתר את האנשים המתאימים, ולהגיע אליהם בזמן.
כן, כי גם בתי החולים היום במצב לא מדהים, מבחינת כמות עצומת לב שכל אחד יכול לקבל.
זה אצל קופות החולים. קופות החולים בנו מערך שבו הם מאתרים באמצעות הדאטה שלהם, ואנחנו יודעים שהדאטה שלהם הוא מאוד מאוד חזק, מהאנשים שנמצאים בסיכון, נוסעים אליהם הביתה, נותנים להם את התרופה בהירוי, צריך להגיע צוות רפואי, זה לא פשוט.
זה לא,
ימים יגידו.
זה, 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 זה משהו שמתכננים לעשות בבית ולא ולא באשפוז?
בבית.
בבית. אוקיי, זה מעניין, אוקיי.
המטרה היא שלא תגיע
לאשפוז. שזה לא תגיע לאשפוז. אוקיי, עוד שאלה אחת, לפני שנסיים, כי אנחנו רוצים שזה גם יהיה פינה ולא שיחה שלמה, למרות שאתה יודע, זה שלנו, מה אכפת לנו, על הסיפור של תופעות הלוואי, כל הזמן, ופה פייק ניוז, לדעתי הוא באמת, כל אחד יכול לזרוק כל מה שהוא רוצה, קראתי בטוויטר, וזה לא אנשים שאני חושד בהם יותר מדי, חלק מהם ככה, על הגבול, למשל נשים עם סיפורי מחזור, שמשתבש. נכון. או עוד כל מיני תופעות אחרות של חולשה שנהפכת לכמעט מחלת עייפות כרונית, שלא כן. יוצאים ממנה. איפה באמת, מה המציאות ככל שאתה מבין אותה בסיפור הזה של תופעות הלוואי?
אז זה חלק מהדברים שאמרנו שמשרד הבריאות לא עושה הסברה טובה, כי צריך להבין שתופעות הלוואי זה דבר מורכב מאוד, משום שקשה מאוד מאוד למדוד ולהעריך בהן באמת תופעות הלוואי, וזה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן, והדאטה והמחקר שצריך לאסוף הוא לא פשוט. המחקר הכי טוב שהיה עד עכשיו לדעתי היה מחקר ישראלי, קראתי, לא קראתי אמריקאים, של מקבי ושל כללית, וזה מחקרים שלקחו להם הרבה מאוד זמן, והם הראו את הנתונים שמוכרים אצל מי שעוקב של עלייה של בין 1-10,000, 1-20,000 בדלקת שריר הלב, אצל גברים בעיקר.
הבנתי שזה נשלל כתופעה גורפת.
לא, מיקרודיס הוא תופעה קיימת אצל גברים לצעירים, המספרים הם משתנים לפי הערכות, אבל לדלקת קלה זה 1-6,000, 1-10,000, תלוי בגיל, מקרים קשים מורכבים הרבה הרבה פחות, למי שהיה קורונה, הסיכוי לקבל את הדלקת הזאת הוא הרבה הרבה יותר גבוה.
אז שוב, זה עניין של העדפה.
היו גם תופעות אחרות, כמו שלווקת חוגרת, שיתרוני אסביר למה זה כל כך מסובך. יש, נגיד, קח את הבוסטר כדוגמה, אוקיי? 3 מיליון איש קיבלו את הבוסטר. אם תיקח 3 מיליון איש שלא לקחו את הבוסטר, באותה פרופיל גילאים, באותם מקבילים, בחודשיים שאחרי, בחלקם יהיה סרטן, חלקם יקבלו את כיף לב, חלקם
זה היה צריך קבוצות מחקר מאוד מאוד מוכנות וסגורות, כמו שעושים
מחקרים. כן, אבל בעולם האמיתי אתה לא יכול לעשות את זה. ואכן צריך לאסוף את הנתונים.
בטח לא בתוך כדי מגפה.
לא, אפשר לאסוף בסוף את הנתונים, ולראות האם יש עלייה מדווחת של מקרים. אפשר רק לגלות מה דווח בבתי החולים, או מה דווח. עכשיו, תופעות לוואי שמוגדרות קלות. כמו חום, כאב ראש, כאבי שרים,
הם טבעיות
ונפוצות. תופעות לוואי, כמו שיבוש במחזור, הן הרבה יותר קשות למדידה, ויתכן גם שמערכת הבריאות לא עשה את המאמצים הטובים כדי לאתר את המדידה שלהם, למשל לשלוח שאילתה לכל צעירה בת 20 עד אישה בת 40, האם היה לשיבוש במחזור ולאסוף את הנתונים, שוב יכול שמערכת הבריאות לא עשתה את זה בצורה מספיק אקטיבית.
יש נתונים על זה מהעולם ככל שאתה יודע?
אני לא מכיר. יש שוב, לא על מחזור ספציפית, על המחלות האחרות יש, על דלקת שריר,
לא, דיברתי דעתי, ממש ביממה האחרונה ראיתי כמה אנשים שמשתפות את הקטע הזה של אי סדירות במחזור או כל מיני תופעות אחרות, ולא שמעתי את זה קודם, ולזה אני מעלה את זה.
אני לא ראיתי מחקרים, יכול להיות שנעשו, לא בדקתי מסיבות מובנות, אבל אני יכול להגיד שבמקרים כאלה התשובה היא תמיד להתייעץ עם הרופא שלך. הרופא הזה, רופא אנשים, רופא שאת סומכת עליו, ולקבל את ההחלטה באופן אישי בהתאם למצבך. יכול להיות שיש מקרים שבו הרופא, אם הוא אדם אינטליגנטי, ילך ויחפש אצלו את המחקרים, הרי לא כל המחקרים נגישים לציבור הרחב. יש לו, אמור להיות לו מידע רפואי.
רק שמהניסיון
של... תשובות.
כן, ניסיון של כולנו, לפחות ממה שאני רואה בסביבה שלי, ממה שאני קורא לרוב הרופאים פשוט, כמעט תמיד התשובות הן, אנחנו לא יודעים. תקחו את החיסון, כי זה הסיכוי הכי טוב של כולנו. אבל מעבר לזה, אני ממש לא יודע מה.
זה בדרך כלל התשובה שתביר להניח, אני לא רופא, אבל בלי קשר למחזור, אלא באופן כללי, שהסיכוי שתקבל את הופעת הלוואי, אם תדבק בקורונה, הרבה יותר גבוהה מאשר אם תתחסן.
ואם תדבק בקורונה, יכול להיות שיקפצו עליך עוד מי יודע כמה חולרות אחרות, ובכלל זה לא יהיה רלוונטי כל דיון תופעות הלוואי. בסדר, תשמע, אז אנחנו נמשיך במעקב, וניפגש מפעם לפעם בשביל לבדוק איך המספרים מתנהגים בניגוד או למרות או בגלל התחזיות שלך, כי אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו גם, זה קבוצת המחקר שלנו. אז מה נגיד, שנהיה בריאים, מתי הלימודים חוזרים? מיד אחרי החג או שרק בשבוע הבא?
ביום רביעי חוזרים חלקית אצל הפעירים יותר. אז כיתות ב' ומטה חוזרים ברביעי,
נשאר בחמישי,
גדולים יותר בחמישי. וכמה ימים אחרי זה נתחיל לראות,
נתחיל, כן.
או שיכול להיות שישנו משהו במערך ההכנה ויעזור.
חזרה נעימה ללימודים ובריאות, וניפגש בהמשך.
להתראות.
וכאמור וכמובטח, אנחנו שוב עם אסתי סגל בפרק מספר 3. תראי איך הזמן אף, כבר פרק שלישי בסדרה המופלאה צוללים לפרטים או צוללים לעובדות, מה שאתם רוצים, על פרשיות הצוללות, כלי השייט והכל. אסתי, בואי נתחיל אולי בתקציר שני הפרקים הראשונים, כי אנחנו לא מופיעים עם אותה פינה מדי יום, אז איפה היינו?
אז התחלנו קודם כל להבין, כשאנחנו אומרים פרשת הצוללות וכלי השייט, למה הכוונה בכלל, ודיברנו על הדבר הגדול הזה שנקרא עתיד 3000, ממה הוא מורכב, משש פרשות, כזכור, ואז משם הלכנו לאיך זה יכול להיות שש פרשות, מה אמור, זה פרויקט ל-100 שנה, איך זה נהיה, ואז דיברנו על איך הכל התחיל, מחשבה שיש כסף ברכש של כלי שייט, ויש הרבה כסף, וכדי להגיע לכסף הזה צריך להיות, הקטע של המתווך צריך להיות בידינו, אז איך משתלטים על תפקיד המתווך, וכאן עצרנו, אלה היו שני הפרקים הקודמים.
אז אנחנו יודעים פחות או יותר איך זה התחיל, ואנחנו יודעים פלוס מינוס מי חולל את זה, לפחות הדמויות המקוריות שהן חלקן עומד לדין לאו דווקא על הכסף הגדול או על השחיתות הגדולה כפי שהבנו אותה, אבל לפני שנצלול בחזרה לפרק 3 ולהמשך פרשיית הצוללות, נדמה לי שמשהו בוער בך בענייני אנרגיה אחרים, ממש בעניין הימים האחרונים, משהו עם חיפושי גז או נפט בערבה ומינויים משונים במשרד האנרגיה, בואי תוציא.
אנחנו, אחד הדברים שהכי שימח את אותנו, את הצד שלנו, אלה של מאבק הגז, ושאנשי הסביבה ובכלל, שחושבים על העתיד כאן ואיך זה יהיה, היה המינוי של קארין אלהרר לשרת האנרגיה. אמרנו, החיבור של קארין אלהרר עם תמי זנדר בסביבה, בוינה, ניצלנו באור שינינו משטיינית באסונות שהוא מביא עלינו עם האנרגיה הישנה והמזהמת. ואז אנחנו רואים שקארין אלהרר, קודם כל לאט לאט, היא לומדת את החומר, היא זה, היא ההוא, ואז מתחילים כל מיני דברים של לצאת. שהיא לא עוצרת את הסיפור של קצא והסכם קצא, היא לא זה, ממשיכים כל מיני פרויקטים ישנים של אנרגיה, לא עוצרים אותם, ואז אתמול הגיעה הידיעה, צריך, יש מנכ״ל למשרד האנרגיה, מנכ״ל שכאמור אנחנו מאוד לא אוהבים אותו בגלל כל המעורבותו במתווה הגז, ובכלל כל ההליכה של משרד האנרגיה לאנרגיות ישנות ומזהמות. וקוראים לו אודי אדירי, ואנחנו יודעים שהולכים להחליף אותו, כי המשרה של מנכ״ל היא משרת אמון, נכון?
נכון.
אז שר חדש מחליף למנכ״ל אחר. עכשיו בואו נסתכל, יש לנו שרה שאין לה מושג באנרגיה, ואנרגיה זה נושא מאוד מאוד מסובך, מאוד חשוב, חייבים לדעת אותו באמת לעומקו, כל דבר, כל משרד צריך לדעת לעומקו.
בשביל זה יש מנכ״ל מקצועי וגם צוות מקצועי שתחתיו, כי השר הרי לא ידע, אין סיכוי שהוא.
בדיוק. ואז אנחנו מתבשרים את מי היא החליטה למנות. מישהו שאין לו איש מאוד חביב, אפילו חתיך, כולם אמרו מול כזה חתיך, גם אנחנו היינו זה, חתיך, נחמד, חכם,
איזה, מרבה. איזה, את מחפיצה פה גברים בלי...
משהו נורא, נכון?
אם זה היה הפוך, אני כבר הייתי חוטב.
איש יקר ועם הרבה ניסיון בכל מיני משרדי ממשלה, אממה, דבר אחד הוא לא יודע.
מה, אנרגיה? לא יודע. יכול להיות שהוא לא מבין באנרגיה?
לא התואר, האיש לא מבין באנרגיה, אז יש לנו שרה לאנרגיה שלא מבינה באנרגיה, שהיא מחליטה למנות מנכ״ל שהוא לא מבין באנרגיה, אבל יש לו יתרון יחסי מאוד גדול. ומה היתרון שלו, טובי?
קשר משפחתי?
אופה, האח שלו עד לפני זמן לא רב עבד בשברון, החברה שאנחנו נלחמנו וניסינו לעצור את בואה לישראל, היא הרי קנתה את נובל אנרג'י, כן. חברה שיש לה רקורד היום ונורא של זיהום בכל רחבי העולם, הוא היה שם מנהל שיווק, ועכשיו הוא עובד באיזה משהו אחר שקשור לאנרגיה. זאת אומרת, האח מבין באנרגיה, מהצד של אלה שיש להם אינטרס שאנחנו נמשיך את הקידוחים וכו', והוא יהיה המנכ״ל של המשרד, הוא לא, המנכ״ל, זאת אומרת, האח שלו יהיה המנכ״ל, כשהמנכ״ל לא מבין שום דבר באנרגיה, אבל יש לו אח, כאמור, שכן מבין מהצד ההוא.
טוב, אנחנו קצת סטינו, אני רק אגיד, ודיברנו על זה בשיחה שלפני ההקלטה, שהציפייה של כולנו שחילופי שלטון פוליטיים יביאו בהכרח לכיוון חדש, אחר ורענן, גם בגישה הכלכלית, אנחנו כבר רואים גם לגבי הגישה המדינית, הרי בא בנט ובניגוד או בשיפור אדיר לעומת נתניהו, שפשוט לא אמר שום דבר על הקטע המדיני, הוא פשוט אמר אין דיון מדיני, אין שום דבר לא היה על הפרק, והעולם ממשיך להתקיים ולהסתובב, ואנחנו יכולים להמשיך לצעוק עד מחר ושום דבר לא ישתנה. אז ככה גם בקטע הכלכלי, אף אחד לא ציפה ששר האוצר ליברמן יהפך פתאום לסוציאליסט אחרי ש... הוא השתחרר מהסוציאליזם ומהקומוניזם לפני 50 שנה או כמה שזה, ויאיר לפיד הוא כל מיני דברים, אבל הוא לא שמאל, ובטח לא שמאל סוציאליסטי, ובטח לא, לא יודע, אביר השוויון.
טובי, הכל נהדר.
ובסופו של דבר, אני רק אשלים, ובסופו של דבר, הכוחות ששולטים, היד שמנענעת את ההריסה, היא אותה יד, זה אותם ידיים. גם באנרגיה, גם בהכל.
הכל נכון, אבל אני רוצה עוד מילה לאנרגיה ונעבור לצוללות, שגם להם יש אנרגיה משלהם, כן?
כן, כן. ואסור לדבר על האנרגיה שמניעה אותם. את זוכרת.
אבל הצוללות שלנו, האנרגיה בכל העולם, כל העולם, עוזבים את הדלקים הפוסיליים והולכים לאנרגיות מתחדשות. בכל העולם. עכשיו ביידן בתוכנית הגדולה שלו עוזבים, שם כאן ממשיכים, וזו הנקודה, תעזוב אותך עכשיו מטייקונים, שזה בשביל המונופול הגז וכו' וכו'. כל העולם הולך למקום אחר. ביידן, שהוא פגש את בנט, הוא דיבר איתו על הקליימט צ'יינג', ואצלנו כאילו עולם כמנהגו נוהג, בואו נמשיך לקדוח, בואו נהרוס את מה שנשאר, בואו, יאללה, למה, מה קרה?
כן, תמיד יחפשו את המטבעות מתחת הפנסים הדולקים ולא במקומות מסובכים יותר, אנחנו לא ממציאים פה כלום. אבל בסדר, אנחנו עוד נדון בזה, עוד יהיה לנו פינות אנרגיה ופרקי אנרגיה, זה לא הולך לשום מקום.
ואנרגיה נחזור... מתפרצת, יהיה כל מיני.
הכל, הכל.
בקיצור, אנחנו חוזרים לצוללות שלנו.
לצוללות, כאמור... לכלי השייט, כמו שאמרנו, שזה לא רק הצוללות.
בדיוק. אז אוקיי. כאמור, דיברנו שוב, אני חוזרת במשפט, פרק ראשון שלנו דיבר על ממה מורכבת פרשת הצוללות בכלי השייט, שיש פרשיות קטנות של סחר בנשק, תיווך לסחר בנשק. אחר כך הפרק השני זה איך זה בכלל כל העסק הזה התחיל ומי הגה את הרעיון המדהים. והפרק השלישי, אני רוצה לתת דרך להסתכל על הסיפור הזה, כי אנחנו ראינו שיש כאן פרויקט ענק, באמת פרויקט ענק, הלוואי שמדינת ישראל הייתה מתנהלת בצורה הזאת של תכנון לטווח מאוד מאוד ארוך. וראינו שיש כאן בעצם ארגון, כדי לעשות את הדבר הזה חייב להיות ארגון עם תכנון מראש וכו' וכו'. אז כדי להבין את הפרשה המאוד מאוד מורכבת הזאת, אולי כדאי להסתכל על איך הארגון הזה עובד, מי האנשים שבו, ואז נוכל גם לראות למה חלקם הלא קטן הגיע לכתבי אישום.
אוקיי, okay. אז מה הארגון ואיך הוא עובד?
אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על ארגון שבעצם נבנה ב-2009, כאמור, אחרי שהשתלטנו על תפקיד הסוכן, ועד 2011 יושב מיקי גנור ובונה את הארגון שלו כדי שהוא יוכל לקדם את הפרויקטים שכאמור, לפחות חלקם, נהגו במוחו המאוד יצירתי של אביאל בר יוסף. אוקיי?
כן, כן.
אז אם אנחנו מסתכלים על ארגונים, בגדול יש כמה תפקידים קבועים בארגון, נכון? יש המוח, נכון? זה שהוגה את הכל, נכון?
ברור.
מי זה המוח לדעתך?
שוב, זה בין אבריה בר יוסף למיקי גנור, אני לא בטוח שזה מוח אחד, יכול להיות שזה מוח משולב.
כן, אבל בעיקרון אני חושבת שמי שעמד והראש בעניין הזה היה אבריאל בר יוסף. עכשיו, כל ארגון כזה צריך גם שיהיה לו קונסיליירת, נכון? עורך דין.
בוק, כן. יש לה גם את הבוק קיפר, שזה האיש של הכספים. זה מצחיק אותי, כי זה מזכיר אותי לבלתי משוחדים עם ה-always look for the book keeper.
נכון. תכף נגיע גם לדברים האלה.
כן, אוקיי. הקונסיליירי, אנחנו יודעים מי הוא, זה ברור.
נו, מה זה ברור? תגיד.
זה ברור. אנחנו יודעים מי מלווה את נתניהו בקרבה משפחתית מסוימת במשך... כל כך הרבה שנים.
ולא תגיד לנו את שמו?
עורך דין דוד שמרון.
או, יפה. כן. עכשיו, עורך דין דוד שמרון, יש לו, הוא שותף במשרד עורכי דין עם עורך דין מולכו.
כן.
גם אותו אנחנו נראה עוד מעט, הוא אבל היה מגויס לרגע מסוים, זאת אומרת, הוא לא לאורך כל הדרך ליווה את הארגון.
פינה מדינית קטנה.
כן, אז העורך דין שלנו... דוד שמרון, הוא היה העורך דין, או המייצג המשפטי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, של מיקי גנור, נכון?
מן הסתם, מישהו צריך לייצג.
כן, וגם של...
בר יוסף? לא, לא נשמע לי הגיוני.
טיסנקרופ.
רגע, אוקיי, אז בוא, שנייה. זה לא היה בזמנו ששייקי ברקת, אם אני מבין נכון.
לא.
מתי? אוקיי, אז פה אני חייב טיפה לעשות סדר מבחינת הלוז, כי אנחנו זוכרים בפרק הקודם שגנור ובר יוסף, ואולי בניהול שטייניץ, פחות או יותר מלמעלה, באו והבהירו לטיסנקרופ שהמתווך מתחלף, אבל אז שמרון עוד לא היה בתמונה מול טיסנקרופ. זאת אומרת, מתי זה נכנס לסיפור הזה?
את זה אני לא יכולה להגיד לך עכשיו, כי אני לא זוכרת.
אבל הוא לא היה, הוא היה נציג המספנה לפני, גם בתקופת ברקת?
לא, מה פתאום?
אז זהו, זאת אומרת, זה הלך במקביל.
לא, מהרגע, אנחנו מדברים עכשיו על בניית הארגון. נפטרנו משייקה ברקת, תפקיד הסוכן בידינו, עכשיו יש לנו תוכניות לטווח ארוך, בוא נבנה ארגון בשביל שנוכל להעביר את התוכניות האלה. אז קודם כל יש לנו את המוח כאמור, הוא מאחורי הקלעים, אף אחד לא יודע עליו וזה, והוא בונה את כל הזה. יש לנו את הקונסיליירי, נכון? שזה העורך דין. יש לנו אבל גם פותחי דלתות, נכון? וכאלה שמביאים מידע פנימי, כי שום ארגון לא יכול לעבוד בלי מודיעין.
זה נכון.
נכון? אז כאן מופיעים לנו, אתה זוכר את מודי זנדברג?
כן, האיש הרפול הביא לחיינו,
ואחר כך
ליקק את הדבש בסוכנות.
נכון.
או בקרן היסוד, סליחה, בקרן היסוד.
הוא היה שר בממשלת נתניהו, בממשלת שרון, אבל גם היה מחובר למשפחת נתניהו, והיה חבר טוב של הגברת, וחוץ מזה הוא היה איש מאוד מאוד מחובר, מכל מיני מקומות.
ואל תשכחי את גולת הכותרת של פעילותו, הוא היה
ודאי,
לו תוכנית על הביטלס ב-88 במשך שנים, האיש החביב והילדותי משהו הזה.
המתוק והתוכנית שהייתי מחורה לה.
כן.
אז זה היה מודי זנדברג מצד אחד, כי הוא היה מקושר לכל מיני בזה, ומצד שני היה לנו את דוד שרן. זוכר את דוד שרן? דוד שרן שהיה ראש הלשכה.
מנהל לשכת ראש הממשלה.
וגם לפני זה הוא היה מנהל הלשכה של...
שטייניץ, שטייניץ, לא?
נכון, כן.
זאת אומרת, הוא בעצם קיבל שכר כיועץ מקצה, אם אני זוכר נכון את ה...
הוא היה, אם אנחנו
קיבל על קצה. הוא גם מחובר לקצה.
הוא היה בשלב מסוים, הוא היה יור קצה, ברגע שהוא עזב את שטייניץ, כאילו הוא גמר את תפקידו, שטייניץ היה שר אוצר, אז הוא קיבל להיות יור קצה, ואחר כך כשהוא עוזר, אז הוא התפטר מקצה, בכל אופן ידע
בכל. נדע איך שכל משתלב פה,
נכון? נכון, אם דיברנו קודם על קצה, הנה קצה מופיעה לנו כאן במערכה הזאת גם. עכשיו שני האנשים האלה גם הביאו מידע פנימי, גם ידעו ללחוץ במקומות הנכונים, גם ידעו לקדם ולפתוח דלתות, נכון?
כן, ברור.
אבל היה לנו גם עוד אחד שהזכרנו אותו קודם, שגם הוא הביא מידע פנימי וגם הוא ידע לפתוח דלתות וקוראים אותו, עורך הדין דוד שמרון.
אבל הוא כל הזמן שם, אוקיי.
לא.
ידע לפתוח דלתות בלשכה מסוימת, בואי נגיד.
בדיוק.
כן.
אז הוא, יש לו גם את זה וגם את זה. עכשיו בארגון כזה, מעבר לכל הדברים, יש גם את החיילים הפשוטים, נכון? אלה שעולים על המזרונים, אלה שנלחמים, אלה שעושים את העבודה השחורה. אז יש לנו כאן את צ'ייני, זוכר את צ'ייני שהיה מפקד
חייל? כן, כן, היועץ והמביא והמוציא עדיין במדים, שזה באחד הדברים הכי מזעזעים שאפשר לחשוב עליו.
לא, זה היה הדבר החשוב כדי לשכנע את נציג טיסנקרופ, שבאמת חיל הים הישראלי צריך את הצוללות.
זקוק ל-30,000 צוללות, כן.
לא, אבל אתה יודע, חיבור ישירות לגוף שיקבל את הצוללות, זה היה מאוד מאוד חשוב להביא אותו. חוץ מזה, הם הביאו לנו גם את, וואי, שכחתי את השם שלו.
מה, שייקה ברוש?
בדיוק.
בסוף אני זוכר.
הנה טוב שאתה כאן.
אפילו אני זוכר שמות.
שייקה ברוש באמת היה חפש, ממש חפש. הוא עם צלש, אחד האנשים האהובים בחיל הים.
איש השייטת, כן.
ואיש מקסים.
כן.
עכשיו הוא התגלגל לעניין הזה, הוא בסוף גם לא קיבל את הכסף שלו כמובן מידידינו...
גנור.
גנור, מה כן. הולך איתי היום מרוב שמות אני לא זוכר.
זבי, החגים שוגים אותנו.
גנור היה מאוד מתוחכם וזה, ובסופו של דבר, אחרי שסידרו לו להיות ולארגן את כל הדברים, הוא כמעט לא שילם כסף לאנשים, אז... שייקה ברוש לא קיבל את הכסף שלו, וצ'ייני קיבל את הכסף הרבה יותר מאוחר. לכן, כש...
אבל הוא גם חייב, צריך להגיד, כי אתה... יש גבול לכמה אפשר לעשות את זה מהמקפצה, אז כל ההסדרים עם צ'ייני היו עתידיים ביום שהוא לא ילבש מדים וכו' וכו'.
דרך כל מיני דמויות נוספות שאנחנו לא נדבר עליהן.
כן, בסוף אבל הוא גם לא עומד לדין, אם אני זוכר נכון.
הוא לא עומד לדין, בדיוק.
וזה דבר מזעזע.
בדיוק בגלל זה, כי אי אפשר היה לחבר עברו יותר מדי שנים בין הזה לבין זה שהוא קיבל כסף, לבין ההוא, לבין זה שהוא היה במדים, אז כאילו אי אפשר היה ממש להוכיח את זה מבחינה משפטית. אוקיי?
Yeah, כן.
אז אלה היו האנשים הראשונים בכל הסיפור הזה, ואני רק רוצה שאנחנו נסתכל על עוד דבר אחד, ונראה איזה קבוצות בעצם מרכיבות את הפרשה, אוקיי? אז יש לנו את הקבוצה של אנשי נתניהו, שזה כאמור עורך הדין שלנו.
עורך הדין, שרן.
בדיוק.
מודי.
נכון, וגם יוסי כהן שתרם את חלקו בעניין, ואנחנו נדבר על זה בנפרד, וגם שטיינץ שהופיע להופעות אורח כאן, וגם...
רק נגיד שזה יוסי כהן שהיה ראש המוסד, ולא יוסי כהן העורך דין.
נכון, גם יוסי כהן העורך דין.
כן, אבל הוא דמות שולית, הוא לא חשוב
לנו. וגם, כמובן, היועמ"ש שלנו, שהוא עשה הכל כדי להוציא את נתניהו מתוך הסיפור, נגיע לזה בפרק, אחד הפרקים הבאים.
כן.
ואז זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו את חבורת חיל הים.
כן.
אז אלה היו שתי הקבוצות שלנו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתכל על הפרשה הזאת ולהבין אותה, את כל הסיפור, אם אנחנו מבינים איך הארגון היה בנוי, מאיזה דמויות ומאיזה תפקידים, ומהעובדה שהיה כאן שני מעגלים בעצם, מעגל אחד ש... כשאני אומרת אנשי נתניהו, זה אומר אנשים שהם יכולים לפתוח דלתות אצל נתניהו, שהם קרובים לנתניהו באיזשהו אופן, שיש להם קשר כזה או אחר.
אסתי, בואי נגיד את זה, שיכולים לתמרן אותו, את האיש החכם מספר 6 בעולם, שבעצם בסוף, ופה אנחנו נסיים את הפרק הזה, כי הזמן כבר אף, אבל אנחנו גם חייבים להשאיר משהו לפרקים הבאים, צריך להגיד שהתפקיד של נתניהו, בשתי הקבוצות האלה, היה משהו שאם נשאל 100 אנשים, 1,000 אנשים בציבוריות הישראלית, עד כמה הוא היה חשוב ומה היה התפקיד שלו, רוב הסיכויים שאף אחד לא ידע להגיד בדיוק, איך אפשר להגדיר את נתניהו בתוך הסיפור הזה.
אז זה אחד הדברים שממש חשוב להזכיר, כי רוב האנשים חושבים שנתניהו הוא זה שהפעיל,
למה מגלה את הסוף?
הוא היה זה... לא, אז הנה אנחנו רואים, הוא היה די מתומרן, אלה האנשים שהיו מסביבו.
אם כבר אמרת את זה, נתניהו היה לא האידיאות השימושי, הוא היה המפתח שכל אחד סובב לכיוון שהיה נוח לו. הוא פשוט היה בעל הסמכות לעשות את הדברים שאנשים שבשתי הקבוצות האלה רצו שהוא יעשה. והדבר שהכי טרגי מבחינתו, מעבר זה שעכשיו הוא דמות טרגית, לא בעיניי מצידי שימשיך ככה, אבל הכי טרגי מבחינתו זה שיש מצב, ואני לא יכול להתחייב על זה עם ערבות בנקאית קשיחה, יש מצב שמכולם הוא ראה הכי פחות רווח מכל הסיפור הזה, אבל זה באמת דיון אחר לגמרי.
כן. ואז, אוקיי, אז כאן אנחנו מבינים איך, זה, איך הארגון עבד, איזה קבוצות הרכיבו אותו, איזה אנשים היו בו. בפרק הבא נדבר על מה חקרו בכלל. מה נחקר, מאיזה כיוון הלכה החקירה, וכמובן מי הגיע לכתבי אישום וכו'.
ויותר חשוב מזה, מה לא חקרו. בסדר גמור, יופי, אז עשינו פרק מכובד, שבסופו כמו תמיד גם השארנו כמה שאלות פתוחות בשביל שתהיה סיבה למאזינים המתמידים לחזור אלינו גם לפרק הבא. אז בינתיים נגיד חג שמח ונתראה בפרק הבא. תודה אסתי.
חג שמח, להתראות.
ביי ביי.